go.
עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם יעל הילון וליאת רון.
לא, אם אתם רואים אותי עכשיו נותנת בקפיצות, זה אין לתאר. שלום לך, יעל, איילון.
שלום ליאת רון.
שלום לכם, מאזינים יקרים, איפה הכסף? מה מטריד את מנוחתך, יקרתי?
טוב, אנחנו מסיימות שבוע די סוער, מחאה נגד הממשלה, ויכוח על עילת הסבירות, אבל אתמול ככה בקטנה, הכנסת הצליחה שוב אולי לאכזב אותנו, כשהצעת חוק שעלתה בקריאה טרומית, בידי חברות הכנסת מרב כהן, מרב בן ארי ועוד חברי כנסת, למניעת אלימות כלכלית, הצעה מאוד חשובה שהייתה אמורה לתת לבתי משפט אפשרות בזמן הליכי גירושים בין בני זוג, זוג, אפשרות שתיתן לנשים צווים למניעת האלימות כלכלית, צווים שאפשרו לנשים לקבל מידע מבנקים וחברות כרטיסי אשראי על כספים שהם לא ידועים להם, שמוחזקים בידי בני זוגם, צווים שיאפשרו למנוע עוולות כלכליות וגם אולי לתבוע את בני הזוג שנוקטים אלימות כלכלית. ההצעה החשובה הזאת שכבר עלתה כמה וכמה פעמים בעבר, שוב נפלה. ואת יודעת מי הצביע נגד?
מי הצביע נגד?
אז בואו אני אתן לך רשימה קטנה של נשים בולטות בקואליציה שהצביעו נגד, ביניהם השרה למעמד האישה מאי גולן, חברות הכנסת טלי גוטליב, אתי עטייה, צגה מלקות, קטי שטרית, גם מיכל ולינגר, אורית סטרוק, גילה גמליאל וחברותיהם בקואליציה, כולם נשים שהם בעד נשים, אבל הם הפילו את ההצעה הזאת, שוב, מטעמים פוליטיים.
אז אני, לפני שאני אעבור לנושא שרציתי לעסוק בו, אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לפרויקט מדהים היום בכלכליסט, שעוסק בנשים ובפגיעה בנשים, ומונה כמה וכמה מהטרלות והחוקים המקסימים שבאים לעודד את מעמד האישה. לא לחתום על אמנת איסטנבול, לתקן את חוק איסור אפליה, שיתיר להפלות במתן שירותים ומצוות, מחירת מוצרים ללהטבים ונשים, תקציב למאבק באלימות במשפחה, הוא קטן ב-20 מיליון שקלים, רחצה בנפרד, הפרדה באקדמיה, צניעות בכותל, איזוק אלקטרוני 1, איזוק אלקטרוני 2, עזבי אותך בחייך. בחייך.
לאן אנו הולכים?
לאן אנו הולכים? אמרתי לך, החיג'אב כבר מקופל, כאילו במקום, שמת אותו בקיץ, מקדימה?
אני מאוד מקווה כן, שלא כן. נגיע לשם.
טוב, אני רוצה לדבר איתך על דבר באמת מופרע שקורה, אני לא יודעת אם אתם שמים לב, אבל אם לא, אתם חייבים לעקוב אחרי הדבר הזה. מכרז יצא למחירת התחנה הסקסית ביותר של חברת החשמל, כחלק מהרפורמה בשוק החשמל, תחנת אשכול. הסכום שהוצע פנטסטי היה 12.5 מיליארד שקלים על ידי חברת דליית אנרגיה. אממה, לא היה להם כסף לשלם. אז הם אמרו, חזרו לחברת חשמל, אמרו, חבר'ה, אין לנו כסף, אז בבקשה, בואו נוריד את התעריף ל-9 מיליארד שקלים. במקום שחברת חשמל יגידו להם חברות חברים שלום הביתה, אז אמרו להם אין בעיה. אז אתמול הם הודיעו שהם פותחים שוב את המכרז אחרי שהמכרז נגמר. יש זוכה. החברה השנייה, OPC, שהגיעה למקום השני, לא מקבלת את, כמו שקורה במכרזים, אתם יודעים, צריכה לקבל את הבחורה אם החברה הראשונה לא מסוגלת לעמוד בזה. שיח חוצפה? את רוצה לשמוע מה שיח חוצפה?
בהחלט.
כן. דליה אנרגיה אמורה לשלם 100 מיליון שקלים לחלוט. כן, כאילו, להחלוט את זה, היא עמידה בתנאים. עכשיו הם רוצים לערער על זה שרוצים לקחת להם 100 מיליון. אז גם הגשתם סכום שאתם לא מסוגלים לעמוד בו, גם אתם עושים התמחרות עכשיו על המחיר הנמוך, וגם עכשיו לא רוצים לשלם כנס.
אבל בשורה התחתונה, ליאת, כולנו מפסידים, כי המכרז הזה היה אמור להניב הכנסה, ולהוריד את תעריף מחירי החשמל.
מה יש לנו בתוכנית?
טוב, המאבק בין השר דוד אמסלם, המופקד על רשות החברות, למנהלת הרשות, מיכל רוזנבוים, מסלים, אתמול קרא לשר אמסלם מופקרת ואלימה, היום היא מגיבה לו, בפורום הכלכלנים בכירי המשק, מבקרים היום בחריפות את המתקפה של הממשלה על בחירה השירות הציבורי, ואת הניסיון לפגוע בעצמאותם של אותם נושאי משרה. אורי יוגב, לשעבר ראש רשות החברות הממשלתיות, יהיה עוד מעט איתנו בנושא הזה. חודש וחצי לפני פתיחת שנת הלימודים, ותעריפי מעונות היום צפויים להתייקר במאות שקלים, אבל הממשלה טרם הסדירה את הקריטריונים לסבסוד התשלומים, וההורים עומדים בפני סוג של שוקת שבורה, ובכלל לא ברור איך הם יתמודדו עם ההתייקרות הזאת. אתם לקראת הגיוס, הורים לקראת גיוס, ילדים לקראת גיוס, מקווים שהכנתם תקציב ראוי לקניות של הציוד גם האישי וגם הצבאי, כי מדובר בהוצאה מאוד מאוד יקרה ומשמעותית.
איפה הכסף? איפה הכסף? העורכת והנגישה יעל אילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור בני שאולסקי ובדיגיטל נויה חסון, מיכל קדוש ומאור רטה. פרסומת אחת ואנחנו מתחילים.
טוב, אז פתחנו ואמרנו שהמאבק בין השר דוד אמסלם, השר במשרד המשפטים, אבל שגם מופקד על רשות החברות, לבין מנהלת רשות החברות, מיכל רוזנבוים, הולך ומדרדר, הולך ומסלים, חילופי האשמות הדדיים בין השניים, סגנון ודיבורים ברמה נמוכה שלו.
פשע, בואי.
שלא היינו רגילים.
בואי נמחק אותה, נזיז אותה, נעיף אותה, ביטחון המדינה.
אבל בתוך העניין הזה, זה מה אבק יצרי מאוד חשוב על עתיד השירות הציבורי והחברות הממשלתיות ליאת, כשאנחנו מדברים על שורה של מינויים מאוד מאוד חשובים בשירות הציבורי ובמשק, שמצויים בידיו בין השאר של השר אמסלם, אבל השאלה גם איך זה יתנהל, והאם זה יתנהל את פי קריטריונים אירועים כפי שהיה אמור להתנהל. לצורך העניין הזה אנחנו מבקשים לדבר עם אורי יוגב, לשעבר ראש רשות החברות הממשלתיות והממונה על אגף התקציב.
היי אורי, מה העניינים?
אהלן.
נכון, אתה מבין ברכבת? אני זוכרת שהיית...
הייתי גם ישיב ראש רכבת.
יפה, אתה שמת לב אתמול שהרכבת עצרה פתאום? עצרה פתאום, עצרה הרכבת.
אני מודה ומתוודא שאני לא...
טוב, אז אתמול היו הפגנות, אתמול זה היה הפגנות? שלשום. שלשום היו הפגנות, ופתאום נעצרה הרכבת והיה בלגן וזה וזה וזה. כן, אוקיי, יפה. עכשיו, אתה יודע מה קרה? יואב איטיאל מיואל עכשיו פרסם מה קרה, אתה מת. נכון, יש לחצן שקוראים לו פטריה? אתה יודע מה זה לחצן הפטריה?
כן, כמובן.
אוקיי, זה אמרה גם אתם, זה לחצן הפטריה. בקיצור, מישהו לחץ על הלחצן, זה לחצן שלא לוחצים עליו. חשבו שזה התקפת סייבר? פשוט לחצו על הלחצן, סתם שתדע.
והשבית את כל הרכבות?
כן. מה אתה אומר, אורי? סי.
האמת שרכבת ישראל היא לא הגוף האשם באירוע שקרה באותו יום.
זה נכון, אבל זה סתם איזה
אנקדוטה, אבל בואו נדבר באמת על המצב. אתה מודאג מההתנהלות של השר אמסלם?
מודאג זה לא מילה, אני חושב שהתנהגות מאוד מאוד לא ראויה, ולמרבה הכאב מאפיינת אותו.
מה זאת אומרת מאפיינת אותו? מה? תן לי קווים לדמותו.
תראי, דודי אמסלם היה גם לפני כמה שנים השר האחראי על רשות החברות, ואפלה ופלה גם אז היה לו מלחמות אימה בנבחרת הדירקטורים ודברים כאלה, וניסיונות חוזרים ונשנים למינויים פוליטיים. אז הוא חוזר, רק עכשיו זה גם, הדיבורים יותר אלימים ומנובים גם במעשים.
למה, אתה חושב שאז בגלגול הראשון שלו הוא היה פחות חדור מטרה אולי לעשות אירועי קיצון כמו שהוא עושה עכשיו, או שבגלל כל הרפורמה וכל המהלכים שמובילה הממשלה הוא היה אז יותר מתון אולי?
קשה להגיד עליו מתון, אבל בוא נגיד אז במבחן התוצאה הוא לגמרי לא הצליח. הוא ניסה להשמיד את נבחרת הדירקטורים ורק שיזק אותה בסופו של דבר. זה לא הספיק גם לעשות מינויים בעייתיים מדי. פה ושם כן, אבל לא בליגה של מה שאנחנו רואים עכשיו. עכשיו זה גם בוטות מאוד קיצונית פרסונלית. וגם כל מיני תקדימים, מפטרים יושב ראש דואר.
אז רגע. אז עכשיו אני חייבת לקפוץ ולומר, אתה יודע אורי ואתה מכיר היטב את הפקידות הבחירה במגזר הציבורי, יש ביניהם אנשים שאינם ראויים לתפקידם, בו לא כולם הם אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה, ויש מקרים, ואני לפחות עומדת ואומרת בכל מקום, שני מקרים שלדעתי צריכים די להפסיק לעבוד במקומם. אחד הוא יושב ראש הדואר, כי הדואר מתפקד בצורה קלוקלת ומזעזעת. אני נמצאת שם לפחות פעם בשבועיים, במו גופי, אוקיי? כל פעם טראומה. אוקיי, אם קודם זה היה טראומה, עכשיו זה יותר טראומה, והשני, זה הממונה על התחרות. גם היא פתאום התעוררה, תודה רבה.
אני לא במקום של להגן על כל פקיד, על כל בעל תפקיד, אבל אני כן במקום שאם מחליטים להעביר מישהו מתפקידו, שיעשו את זה בצורה מסודרת ומנומקת, וכדי להביא במקומו מישהו יותר טוב ממנו. זה לא המצב במקרה שאנחנו עוברים עליו.
אז זהו.
רוצים לשים שם מינוי פוליטי. לא, ואני לא אכנס באמת לפינה עד כמה אחראי לא אחראי, בדואר החשוב ביותר, והתעסקתי בדואר הרבה, הוא למכור את הדואר. כל עוד הדואר יהיה ממשלתי, מה שאת חובה, ממשך, וכמו שאת ודאי זוכרת, היה גם הרבה יותר נורא.
לא, 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 סליחה, 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 לא היה יותר נורא. היום זה הכי נורא, וזה לפעמים מגיע לכדי מכות, אוקיי? וכל הזמן אומרים לנו, רגע, תחכו, כשהדואר עם אחר, אז יהיה יותר טוב. אני אומרת לך שאני באופן אישי נמצאת בסניפי דואר, וכמוני רבים מאזרחי ישראל.
אבל אם לא נתרכז רק בדואר, וזה חשוב הסוגיה הזאת, כי הוא באמת עומד לפני הפרטה, מה תהיה התוצאה לדעתך של אותו תהליך, אם באמת...
לא, אז אני באמת לא נכנס לגופו.
זהו.
של מקרה ספציפי, ואני האחרון שיגיד שהחברות הממשלתיות הן יעילות ונפלאות וכדומה.
אבל אם תסתכל בתמונה הכוללת,
הסיפור שיש לנו פה זה שהולכים גם מתבטאים וגם מזיזים מתפקידם בעלי תפקיד, לא בגלל שהם לא בסדר או שהם לא ממלאים את תפקידם או שהארגון שלהם הוא לא בסדר, אלא בשביל להחזיר את הג'ובים, בשביל לשים מינויים עוד גרועים מהם ולהחזיר אותנו עוד שנים אחורה. זאת הבעיה פה, ולכן צריך להגן על כל בעלי התפקידים האלה בלא תלות, והאם באמת הם, 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 הם אחראים או לא אחראים או מצוינים או לא מצוינים. אני הראשון, והייתי מנהל רשות החברות שהדיח יורים וזיז מנכלים, אבל עם טיעונים ענייניים, בלי פגיעות אישיות, בתהליך מסודר, ובטח בשביל לקדם את הנושא ולקדם מהלכים ולשים אנשים אולי יותר טובים. פה, זאת לא המטרה.
אורי, מה תהיה התוצאה מבחינת החברות הממשלתיות, מבחינת המשק הישראלי, אם התהליך שאתה מכנה אותו פוליטיזציה של השירות הזה, יתפוס אור וגידים, באמת יתרחב?
תראה, אני הגעתי לרשות החברות ב-2013, החברות הממשלתיות כולם ביחד הפסידו מיליארד שקלים בשנה, ונתנו שירות מזעזע. כשעזבתי, 3-4 שנים אחר כך, הם הרוויחו 4 מיליארד שקל, וחלקן, לא כולם, נתנו שירות קצת יותר טוב. מאז הן עדיין מרוויחות יפה.
אבל השירות על הפנים.
זה בדיוק ההפך, זה יעלה לנו, הנה יש אפילו מספר. זה יעלה לנו 5 מיליארד שקלים בשנה, רק החזרה ברווחים, שלא לדבר... על באמת משמעויות אחרות של שחיתות שלטונית, או בזה שפשוט ישימו אנשים לא מתאימים ויחזירו לעולם, שאגב באמת יצטמצם באופן דרמטי, שבו כל מיני מקורבים מקבלים תפקידי סבר או דבר או נהג רכבת וכדומה. שזה בעצם הדבר העיקרי שבגללו אתה לא רוצה מינויים פוליטיים של אנשים לא מתאימים בכל החברות האלה.
אורי יוגב, לשעבר ראש רשות החברות הממשלתיות, לשעבר הממונה על אגף התקציבים באוצר.
ולשעבר מנכ"ל הרכבת, נכון?
יו,
סליחה, יו הרכבת, מתנצלת.
תודה רבה
לא לך. לא ללחוץ על הפטריות בעקרונות, תודה רבה רבה.
תודה.
ועכשיו, לדיווחי התנועה עם מיכל קדוש. כן, יעל איילון, כאן.
אנחנו באמצע החופש הגדול, ועוד חודש וחצי מתחילה שנת הלימודים. מעונות היום, ההורים יודעים מה יקרה עם התשלומים?
בוא תשאל, דביר חדד, אהלן.
אהלן, שלום, שלום.
מה העניינים?
בסדר גמור, רציתי זו כל היום מאוד להודות לך על באמת העבודה הקשה שעשית ועל ההשקעה.
טוב, אני אגיד לכם למה, אני רק אספר, אני אספר. נכון, יש מעונות סמל, מה שנקרא, מעונות של מה שנקרא פעם התמ"ת. אתם יודעים, יעל, יש להם 4 אבות ואימהות, לפחות. משרד הכלכלה הוא אחראי על הפיקוח, משרד העבודה על ההפעלה, משרד החינוך על התוכניות החינוכיות, ומסתבר שמשרד האוצר על הכסף. דביר, אתה קיבלת חוזר מרשת התחלה חכמה ששייכת לארגון המתנסים. מעון דקל, יש לך תינוק בן 4?
כן, הוא בן 5 חודשים.
5, סליחה, סליחה, באמת הדר, אני מתנצלת. תגיד כמה. כמה ביקשו ממך לשלם יותר?
אז בוא נגיד ככה, אנחנו היינו ברשימת המתנה. זאת אומרת שלא היה לנו מקום במעון, ובסוף כן נכנסנו. אבל למה נכנסנו? כי מסתבר שהעלו את המחיר מ-2,950 בערך ל-3,950.
ב-1,000 שקלים?
כן, אני די לא האמנתי. זה לא יכול להיות, בטח 200 שקלים, 300 שקלים. אמרתי לו, זה מה שהולך לקרות, וכנראה שהוא ייכנס. אמרתי לו, למה שהוא ייכנס? כי מסתבר שכל ההורים שהבינו שזה המחיר, ביטלו את ההרשמה שלהם, גם חלק מהכיתות שלו לא מלאות, ואז היה מקום לא להיכנס, כי הייתה גם, במקרה שלנו, הייתה אימא לתאומים, שהיא בכלל ביטלה, אמרה, אין סיכוי שנשארים 8,000 שקל מעונות, אז היא ביטלה, פשוט נשארה בבית.
אתה אבא לחמישה ילדים, הוצאה...
כן, אני אבא בראשית עולם, רימון, נוח והדר.
הוצאה
איזה
כזאת.
שמות, איזה שמות, מה את עכשיו בהוצאה כזאת? תראי איזה שמות.
הוצאה נו. כזאת, מה המשמעות שלה למשק הבית שלכם? התייקרות כזאת.
ברוך, אנחנו ברוך השם מתפרנסים בסדר גמור, אני עובד בתחום ההנדסה, אשתי הנדסאית, אבל זו הוצאה מאוד מאוד כבדה, זו הוצאה שברמה של משכנתא, 4,000 שקל. אנשים צריכים להבין, במעונות אתה מביא הכל, זה לא שמביאים לך, אתה מביא טיטולים, אתה מביא אוכל, אתה מביא הכל. יחסית ההוצאה לתינוק מבחינת הדברים שהגן נותן לו היא נמוכה, אבל מצד שני יש יותר מטפלות בתינוקיה, ולכן התינוקיה תמיד יותר יקרה. וזה...
אוי, איפה?
אבל עכשיו הקפיצו את זה ב-1,000 שקל. שתבינו שנניח לפעוט, שזה גיל 15 חודש עד שנתיים וחצי נראה לי, זה 2,600, והתינוק יגיע ל-4.
אז אני רוצה רק ככה לתת טיפה רקע. הרי כולנו רוצים שהמטפלות במעונות, במעונות הסמל, המעונות המפוקחים, יקבלו יותר כסף, כי הם מסתכלות שכר ברעה, ואף אחד לא רוצה לבוא, רוצה להיות מטפלת במעון? פחות נראה לי, כן? את לא רוצה...
לא כרגע, אבל כן. אני אוהבת לטפל בילדים. בסדר, אולי
אוקיי,
נכדים.
אולי נכדים. או, יאללה, תביאו נכדים. בקיצור, מה שקורה זה שהם העלו את התעריפים סוף סוף למטפלות, וביוני נחתם הצו שאומר שהכסף יעלה, התעריף יעלה, אבל הממשלה הבטיחה שהיא תסבסד את העלייה הזאת, זאת אומרת שההורים לא יצטרכו לשאת בעליית המחיר. אמא מהדביר, וכאן נסביר למאזינים, שלושת החודשים הראשונים של מיוני, יולי, אוגוסט, הממשלה כיסתה לכולם. יש הורים שמקבלים סבסוד מהמדינה, כיוון שהם מסתכרים במשכורת נמוכה. והם ככל הנראה לא ידוע, לא ברור, יקבלו כ-1,700 שקלים סבסוד לילד. ההורים האחרים, כמו חדביר, או כמו הורים אחרים, 20% מהורי המעונות המפוקחים, לא מקבלים שום סבסוד. ומשכיוון שכך, הם יצטרכו לשאת בהוצאות. באה הממשלה ואמרה דבר אחר, בואו תקבלו נקודות זיכוי. מינואר, תקבלו מינואר 940 שקלים. אממה? מה עם ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר? מי ישלם את זה? ומה קורה, דביר, אצלך? אתה גם את זה לא תקבל, נכון? דביר, אתה איתנו? מרוב שדיברתי, נראה לי הוא ירד מהקו, זה. אז תכף אנחנו נעלה אותו. אני רק אסביר לך שדביר עצמו לא יזכה לזכות.
למרות שהוא תושב נתיבות בפריפריה.
נתיבות בפריפריה, אין, הוא לא יוכל לממש את הנקודות זכות האלה. מישהו אמר כאן חינוך חינם, רק שאני... זה, כן, מ-0-3.
היו הבטחות כאלה.
היו הבטחות מ-0-3, מההבטחות האלה לא נשאר הרבה. אתה איננה עוד דביר? לא, לא עונה לנו, אז זה...
בוא כן. נצא לפרסומות בשלב הזה.
רגע, שנייה אחת, תני לי רגע לסכם, לסכם ולהגיד, ככה. ממשרד החינוך אמרו, אנחנו לא בעסק, מי שבעסק זה משרד האוצר. במשרד האוצר אמרו שהחוזר שהוציאו ברשת, איך קוראים לזה, התחלה חכמה, לא נכון. ויצו הוציאו מחירון אחר שגם לא ברור כמה יסובסד. בקיצור, 6 שבועות לתחילת הלימודים, כלום לא ידוע.
מוחלטת,
כאוס, כאוס, כהרגלנו, יש לנו את דביר?
לא.
לא. אז תודה רבה, פרסומות. דביר חדד, אנחנו נצא לפרסומות. חזרנו, רוצה לספר לך משהו על הבן החייל שלי, שהוא התגייס, הוא כבר לא, הוא כבר, סביב ההייטקס. אל תשאלי. בקיצור, לפני שהוא התגייס, הלכנו, אני לא זוכרת אם זה היה משביר, או עד שינו, או משהו כזה, קיבלנו כאלה שוברים, והשטויות שמה שאני דחפתי, ומעט, את יודעת, את לא תני לו עוד איזה חולצה, איך קוראים לזה החולצה?
נטולת, מדיפת זהה.
אז והיא מדיפת זהה, אלה ששומרים על הקור, טרמי, טרמי, תודה רבה. בקיצור, ההוצאה מטורפת, בלתי אפשרית, קונים שטויות.
מאות שקלים?
מאות? אלפי? יקירתי, מאות.
אז בואי נגיד שלום לסגן ענוף להתנה, מראש ענף ציוד לוגיסטי במרכז ההספקה המתכלי של צה"ל, שלום לך.
שלום, שלום.
למה זה עולה לנו כל כך הרבה?
קודם כל, צריך להגיד שאנחנו, שצה"ל דואג גם לחיילים דרום גיוסם. הוא מאפשר להם, הוא נותן להם כוכבים, שבאמצעותם הוא יכול לרכוש ברשתות האזרחיות את ה... ציוד, נקרא לזה המינימלי ההכרחי, כדי שיוכל להגיע ליום גיוסו, שהוא עם ההלבשה התחתונה שהוא נדרש אליה. יש המלצה, גם באתר מתגייסים של מיטב, לא צריך להשתגע וללכת לקנות עכשיו חצי עולם לפני שהם מתגייסים. יש רשימה מאוד מסודרת ומוגדרת, יש לחייל כרטיס כוכבים דיגיטלי, שמקבל את זה ישירות לנייד.
כוכבים זה שאת הולכת, שהולכים לאיזושהי... לא, רגע, אבל יש רשתות שיווק מסוימות, או זה גם כן במשביר H&O או משהו כזה שהייתי?
אז יש רשתות שיווק, כמובן שהמשביר וה-H&O הם גם חלק מהם, אבל יש עוד, זה לא רק זה.
בבקשה, זכרתי.
כמובן, הפירוט המלא מופיע באתר מתגייסים, אפשר להיכנס לשם ולראות. כל חייל מקבל טרום גיוסו ישירות לנייד, הוא יכול לבצע את הרכש שהוא רוצה לבצע, מה שנקרא, מה שטוב לו. הוא רוצה עכשיו תחפונים מסוג כזה וגופיות מסוג כזה וגרביים כאלה ואחרות. בהמשך השירות, אחרי שהוא מתגייס, אם הוא לוחם, הוא יקבל פעימה נוספת, לוחם או לוחמת, לוחמת יקבלת גם פעימה נוספת 3 ימים אחרי גיוסה, כדי שתוכל להצטעד בדברים שחשובים לו. ובעצם באופן הזה, אנחנו דואגים שחיילים יקבלו את כל מה שהם צריכים מאיתנו.
אבל תראה, אני מסתכלת ברשימה אקראית שהוצאנו ככה מאחת מרשתות השיווק. עשרות פריטים פה, ליאת, את רואה? עשרות פריטים של סוגים של גרביים, מצוגים מסוימים של מדיפי
זהה
ואחרים. ההורים הרי וגם החיילים לא עומדים בפיתוי. כל אחד רוצה את הטוב לעצמו.
רגע, זה הרע להבין. זה את מקבלים לא מהצבא.
זה לא מהצבא, זה מהרשתות השיווקיות. והחנויות האלה, מה שנקרא מסגסגות, ויכול להיות שהמענה שאתם נותנים, הוא לא מותאם לצרכי או למאוויים של המתגייסים.
או למאוויים של החנויות.
אנחנו קודם כל ממליצים להיצמד למה שאנחנו מפרסמים. אחרת אפשר כמובן להגיע לרשת שיווק ולהתפזר שם חופשי, ואין לזה באמת סוף. גם יש רשימות על גבי רשימות, ויש לא מעט אתרים ברשת שממליצים על הרבה מאוד פריטים אחרים. בוא חיה לפני גיוסך, בוא תרכוש את זה ואת זה ואת זה, ואנחנו חושבים שנכון שתרכוש עוד. ואנחנו ממליצים להורים, תעשו לזה שנייה סטופ, החייל ירכוש את המינימום הנדרש בשבילו,
אחרי
שהוא יגיע לצהל, ואחרי זה ישלים את מה שהוא צריך, כי אם אתה עכשיו במקצוע שאתה לוחם או תומך לחימה, אתה תקבל תוספת.
לא, אבל מה הפחד לסיום, סגן אלוף להתנמי, ואני אגיד לך מה הפחד כאימא, תשלח את הגוזל, שיהיה לו חם, או שיהיה לו קר, אלוהים ישמור, סגן אלוף אלה תנה מראש הנפציות, תודה רבה רבה.
תודה רבה לך.
תודה רבה,
כן, ומהצד השני?
שלום לעזר ירושלמי, מנכ״ל ובעלים של רשת הסיירת, ציוד למתגייס.
שלום וברכה.
המציאות, אנחנו אומרים, היא קצת שונה ממה שהצבא מציג. זאת אומרת, ההורים לא עומדים וגם המתגייסים לא עומדים בפיתוי.
קודם כל, חשוב להגיד ש... הצבא באמת מלכתחילה בא באיזושהי כוונה טובה שלפני כמה שנים היה מחלק בבקום דברים שבסופו של דבר לא השתמשו והגיע למסקנה שהיא נכונה שעדיף שכל אחד יקנה את מה שהוא רוצה ומה שנוח לו ומה שטוב לו. לגבי הסכום, אנחנו אגב גם אחד, אין כמעט חייל ומתגייס שלא מכיר אותן, אחד הדברים שאנחנו מאוד 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 מקפידים ושבאמת כל אחד מאיתנו יצא עם מה שהוא צריך, אנחנו אפילו בדרך כלל רבים עם ההורים להוריד דברים.
אבל בוא נדבר על כסף.
אבל יחד עם זאת, זהו. יחד עם זאת, חשוב להגיד שהיום לצורך העניין יש מגוון, כמו שאמרת, אפשר לקנות גרביים, גרבי כותנה אנטי-בקטריאליות, שזה הכי בסיסי, אבל לצורך העניין, לחייל קרבי, ללכת באמצע אוגוסט, זה לא הדבר הכי אידיאלי, או למתגייסי נובמבר, מה שבצורך העניין, הצבא באמת נותן אחרי חודש, אבל מישהו שמגייס בנובמבר זה כבר קר, לקנות לו גם ארוך.
טוב, תקשיב רגע, תקשיב. אני, אתה יודע שאני קצת פחות, אתה לא יודע, אבל אני קצת פחות מנומסת. תקשיב, זה אחלה, אחלה, מסחטה להורים, למה הם באים לשם? והדאגה הפולנית ישר קופצת לי מהגוף, ואני רוצה להסתער על כל המדפים, ואתם, מבחינתכם, רוצים, אתה יודע, קופה רושמת, והבנק שמח, אתה יודע. אז את אומרת, זה לא שאתם אומרים, חבר'ה, לא צריך, בואו נרגיע, נכון?
לא, אז אצלנו, את מוזמנת, אגב, אחת הסיבות שפניתם אליי, כי אחד מהמערכת שלכם קנתה אצלי, וראתה בדיוק את מה שאני אומר, שאנחנו ממש משתדלים.
אבל בוא נדבר על כסף, כמה כסף זה עולה סל ממוצע?
שוב פעם, אצלנו, בסופו של דבר ייתה במאות שקלים, גם קרבי, ואנחנו באמת ממליצים שאחרי חודש לעשות את ההשלמות, אבל חשוב להגיד שזה באמת מעל, זה בסופו של דבר קשה להסתדר רק עם ה-215 בהמשך למה שאמרת, כי לצורך העניין, אם חייל הולך לשבועיים, הוא צריך 12 גרביים, הוא צריך 12 חולטות, הוא צריך 12 תחתונים, ונכון, הוא יכול ללכת עם תחתונים מהבית שהם כותנה, אבל אם הוא קרבי, אחרי חודש הוא כבר לא יצליח ללכת בגלל השפשפות שיהיו לו באזורים רגישים.
זאת אומרת, אתם גם מאיימים בפציעות תוך כדי שירות, זאת אומרת, אם אנחנו לא נקנה את הלבנים הנכונים.
עד כמה אנחנו רואים, עזר, את הפערים בין היכולות של משפחות? זאת אומרת, האם אתה גם נתקל במשפחות שפחות יכולות להרשות לעצמם, שמגיעות אבל יותר מחושבות?
אבל בגלל שאנחנו נחשבים, הסיירת נחשבת לאתר הכי זול היום בישראל לציוד חיילים, מגיעים אלינו מכל הארץ, ואנחנו גם, כשאנחנו מזהים ואנחנו יודעים לזהות, לא ניכנס לזה, אנחנו יודעים לזהות ילד שאין לו כסף, ואנחנו גם באופן עצמאי ולא, אנחנו אמורים לעשות את זה, ומאמנים את הסקיות, אומרים שהייתה גרלה היום ומוציאים אותו.
לא, בסדר, זה מעשה יפה, אבל אנחנו לא עוסקים
בה. אבל אפשר לראות שוב פעם. אני יכול להגיד לך שיש פתחנו גם חנות בחיפה, ויש לנו גם בהרצליה, ובחיפה אנשים הרבה יותר מבוקרים. אז משתדלים באמת לצמצם שם, רואים את ההבדלים.
תגיד, יש לכם חנות עודפים, עזוב אותך.
לא צריך, אנחנו מחירי יבוא, אנחנו יבואנים
הרקת, זהו, סתמת לי את הפה. עזר ירושלמי
מוזמנת לבדוק, עשו לנו כתבות שאנחנו זולים.
אני לא צריכה כתבות,
זה אנחנו לא עושים מקדם, עזר.
לא, לא, רק רגע, יקירי, אני לא צריכה, תשלח אותי לכתבות, אני באה, רואה בעיניים. מנכ"ל ובעלים הסיירת ציוד למתגייס, עזר ירושלמי, תודה רבה רבה. אנחנו, מה עכשיו?
פרסומות.
פרסומות, יוצאים פרסומות. אנחנו ממשיכות הלאה, תגידי, את ממלאה לוטו?
לא.
תמיר ליאון, אנתרופולוגי סומי, חוקר תרבות נוער וצעירים, ערב טוב.
אלן.
אתה ממלא לוטו?
לא.
אני ממלא לוטו, כל פעם שיש, כאילו, אני הכי, כאילו, סכוני את אל עמק פה, כאילו, הכי...
יש לי חבר שממלא לוטו, שאלתי אותו, למה? הוא אמר לי את המשפט, הוא אמר לי, אם אלוהים יחפש אותי, שידע איפה למצוא אותי.
בדיוק, ואני אגיד שאני משלמת מס טיפשים. תגיד, תמיר, סיכוי של אחד ל-292.2 מיליון, זוכה יחיד במיליארד דולר בארצות הברית, עכשיו זה או שלוקחים חצי עכשיו, או שפורסים את המיליארד על פני עשרות שנים, עצה שלי חמוד, מי שזכה תפרוס. תגיד, איך הם מכילים את הדבר הזה? מה, איך, מה, תספר לי אם אפשר, אני יכולה להכיל, אבל אנשים אחרים.
אני לא.
את לא, זה אחד הדברים שאולי כדי להגיד גם ברמת העצה למי שממלא ואולי יזכה, שמי שקרא את המחקרים של כהנה וכהנמן וסברסקי וכולי, אנחנו יודעים שאנשים בתכלס אין לנו שום מושג איך אנחנו נהיה, איך הקרובים שלנו יהיו, לא רק עכשיו אלא לאורך השנים, אחרי שמקבלים סכום כסף מאוד גדול.
אני אהיה נהדרת, המבטיחה. לא, אבל בוא תסביר לנו למה, כן.
זאת ההנחה, בסדר, הם עשו את כל המחקרים שהם שאלו אנשים, בדקו הרי אושר, ואמרו, אוקיי, אתה נגיד עכשיו, נגיד את אוהבת גלידת פיסטוק, ועכשיו אני אתן לך גלידת פיסטוק, כמה את חייבת היא מאושרת באותו רגע מאחת עד עשר? והם בדקו, מי שמכיר את כל המחקרים מאוד יפים, שיבלו לפרס נובל גם בכלכלה, ואז ברר שאדם, לא רק לגבי מיליארד דולר, לגבי גלידת פיסטוק, אין לו שום מושג איך הוא יתנהג וכמה, איך הוא יהיה מאושר ו, וכמה הדבר הזה באמת גם משתנה עם הזמן. זאת ברגע הראשון הוא אולי שבע, ומהר מאוד הוא יורד לאפילו פחות משהו היה, ובגלל זה רוב האנשים האלה גם הרבה מפסידו את הכסף.
אז רגע, תן לי למקד את השאלה כדי שהמאזינים יבינו. הרי לכאורה, אם אתה זוכה בסכום גדול, ויש לך מטרות ומאוויים בחיים, אתה רוצה אולי להתקדם עם הדיור, אולי לסדר את הילדים, אולי להגדיל חסכונות. לכאורה, השחייה הזאת אמורה לשרת ולהניע אותך למטרות שלך ולגרום לך להיות מאושר.
טוב, את שופטת פה את כל המציאות בבית רציונלי. אין שום דבר רציונלי באדם שקיבל עכשיו מיליארד דולר. כל קו, או הרבה פחות מזה. כל התחושות, כל מה שהיה לפני זה, הכל משתנה, ויש לי עצה. פרקטית.
נו, כן, מקשיבה, כן, אני פה.
האדם, האדם שממלא לו אותו, כרגע משלושתנו זאת את,
כמובן,
שממלא לו אותו, צריך לפני שהוא ממלא,
להתפלל.
לשבת, לא, לשבת עם עצמו, לשבת עם הקרובים אליו, איך שהוא רוצה, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו זוכים בסכום גדול, מה אנחנו הולכים לעשות?
ברור!
לתרום באחוזים.
שאל
לא, אותי. לא, לא, באחוזים. רגע, את רוצה לתרום חלק?
כן.
למי?
לילדים בסיכון.
אוקיי, נגיד לאלם?
לא, אבל נגיד, כן, זה לא העניין.
אז
כן.
אין שום בעיה, הכל שיהיה כתוב.
אוקיי.
שיהיה מונח בצורה, ואז את פותחת את זה, אם זה כתוב, אז כולם מבינים קודם מה הערכים שלנו. הנה, אם מישהו כתב את זה וזה מונח פה, תחשבי על משהו שכתוב בלוח מודעות. במידה ונזכה במיליון דולר וכולי, אז זה אומר ישר מי אנחנו. כי את תתני, מישהו אחר ישקיע את זה בבורסה, מישהו ירד משהו
רגע,
אחר.
רגע, רגע, אפשר לתת... גם וגם, אבל תמיר, אני חייבת להגיד לך דבר כזה. אני, אתה יודע, זה נשמע פנטסטי, זה באמת מס טיפשים, ואתה יודע, לפעמים אני חושבת ש... אני ממלא, וגם אחרים ממלאים, זה לא יוצא לעתים יותר מדי קרובות, כי אנחנו נהנים מהמחשבה, מה יהיה עם.
זה קורה, זה בטוח, כן? במובן הזה זה מאוד סמים. אני יכול להגיד לך רק שבהיבט שלנו, לפחות בבית, הרבה הדברים כאילו, חנכים שיהיו תלויים בנו, זאת אומרת, לא בדברים חיצוניים, והדברים צריכים לבוא מאיתנו. ואני לא נתאכזב, כי הדברים צריכים לבוא כמו שהם באים.
בסדר, אפשר גם וגם, תמיר ליאון, אנתרופולוג יישומי.
אני לא נגד, אני לא נגד, אני רק אומר תכין את עצמך.
אני מכינה, עזוב, אני כולי מוכנה כבר הרבה שנים. תמיר ליאון, אנתרופולוג יישומי, חוקר תרבות נוער וצעירים, מודים לך מאוד על התובנות האלה, תודה רבה.
תודה רבה.
בהצלחה.
כן, ואם יש מישהו להתייעץ איתו לגבי זכייה במיליארד דולר, זה ילדת תמיר, תמיר פישמן, מה העניינים?
שלום אלדד.
גם אתה מוכן כמוני לזכות במיליארד דולר, או שאתה צריך עוד את ההכנה המנטלית לרגע הזה?
לא, אין לי שום בעיות.
תיארתי לעצמי.
אני בכלל חושב שהמדינה צריכה לחלק כל פעם כזה באיזה רולטה לכל אחד איזה כמה מאות מיליונים.
עשו את זה בקורונה, מה קרה? לא קיבלת?
לא, אבל בהגרלה כזה, שיהיה אקשן וזה, שר הביטחון יעמוד, יסובב גלגל.
וואו, אופה, יש על מה לדבר. תגיד, מה קורה בבורסה?
הבורסה היום כאן בארץ קצת בירידות, בארצות הברית ירידות קלות, תלוי במדדים, חלק קצת בעלייה, אנגליה בעלייה, אסיה היו ירידות, אבל לא שום דבר דרמטי. אז טוב, אנחנו בתקופות סך הכל של עליות יפות שמתקנות את הירידות הקשות של תקופת עליית הריבית.
זהו, רציתי לשאול אותך, מה האופטימיות שאופפה השבוע יחסית את הבורסה?
חכה, יש יום ראשון ושני הבא שניפול שוב על האף.
אני באמת לא יודע מה האופטימיות שפפה פה את האנשים, אבל אני שמח שאנשים היו אופטימיים, אין לי איזשהו הסבר כלכלי.
מה שזה אומר שבעצם המחאה או הדיון סביב, המאבק סביב עילת הסבירות לא מגיע לכותלי המסחר.
או שזה חול, או שחול, לא?
לא, אני צריך להסתכל על הדברים האלה בממדים של שנה. בוא נגיד, אם נסתכל מתחילת השנה, הפערים בינינו לבין הבורסות בעולם הם בערך 20%. אם נסתכל שנה אחורה הם 30%. אז בתחילת שנה מול שנה אחורה, אנחנו בפערים אדירים. בוא לא נשכח שהבורסות בכל העולם ירדו בגלל העליות בריבית, ושאלה נפסקו והאינפלציה קצת ירדה, הבורסות תקנו בצדק, פה לא תוקן. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, בין אם אתה אוהב את זה, לא אוהב את זה, הבורסה פה מאחור, בצורה דרמטית, ואין הסבר אחר מעבר לנושא המשפטי. כמובן שיגידו שאני פוליטי וזה, אבל אני מתאר את העובדות שאני רואה אותן, אבל זאת המציאות, כן?
שבוע הבא החלטת ריבית בארצות הברית, מה התחזיות?
אני לא חושב שתהיה עליית ריבית, אני לא חושב שתהיה ירידת ריבית, אין שום סיבה לא לעשות לא את זה ולא את זה, אנחנו בתקופת מעבר, וחכו לראות אם יש אינפלציה או אין אינפלציה, עושה רושם שהמחירים, עליית המחירים נבלמה, כי הריבית מאוד גבוהה וזה טבעי, זה לא הפתעה, כי זאת מטרת עליית הריבית, ועכשיו אנחנו בתקופת מעבר, לראות שבאמת האינפלציה אמרה לנו ביי ביי לתקופה, ויתחילו להוריד את הריבית.
הלוואי, ידע תמיר, תמיר פישמן, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ותודה רבה לעורכת יעל אילון, למפיקה מלי בנימינוב, אחראי לשידור בני שאולסקי, בדיגיטל, מיכל קדוש, נועה חסון ומאור רטה.